דף נון ג' עמוד ב' 16 שורות מלמטה. תנו רבנן, אם גאול יגאל איש ממעשרו. אומרת התורה שאם אדם יש לו מעשר שני והוא רוצה לפדות את המעשר שני שלו כדי להעלות את הכסף לירושלים, חמישיתו יוסף עליו, אז הוא צריך להוסיף חומש בזמן שהוא מחלל את הפירות. מי מעשרו דורשת הגמרא? ולא כל מעשרו, פרט למעשר שני שאין בו שווה פרוטה. שבמקרה כזה ואין במעשר שני שווה פרוטה, אז אי אפשר לבוא ולחלל. האמת היא שיש מחלוקת ראשונים, רש"י אצלנו, תוספות למטה, אין בו שווה פרוטה, נקטו שאי אפשר לבוא ולחלל, אבל זה קדוש בקדושת מעשר, אי אפשר לאכול את זה מחוץ לירושלים. יש שיטה אחת מחודשת, שיטת הרייבד, שהרייבד סובר שאפשר לבוא ולאכול את זה מחוץ לירושלים כאשר זה פחות משווה פרוטה, אבל פשטות אי אפשר לאכול את זה, צריך לעלות את אותו מעשר שני פחות משווה פרוטה לירושלים ושם לאוכלו. איתמר, אומרת הגמרא, רב עמי אמר אין בו, רב אסי אמר אין בחומשו. דנה הגמרא, מתי אי אפשר לבוא ולפדות מעשר שני פחות משווה פרוטה? פחות משווה פרוטה במעשר או פחות משווה פרוטה בחומש? מחלוקת המוראים, האם מדובר שהמעשר שני הוא פחות מפרוטה, אי אפשר לבוא ולפדות, אבל אם המעשר שני יותר מפרוטה, על אף שהחומש יהיה פחות מפרוטה, אין בעיה, מאפרים, או צריך שהחומש יהיה שווה פרוטה. זאת אומרת, שאם המעשר שני הוא 3.5 פרוטות, מכיוון שהחומש אינו שווה פרוטה, אי אפשר לבוא ולחלל. כמו כן, נחלקו בזה עוד המוראים. רב יוחנן אמר אין בו שווה פרוטה, רב שמעון בן לקיש אמר אין בחומשו שווה פרוטה. מייטי וישואלת הגמרא, למדנו בברייתא, מעשר שני שאין בו שווה פרוטה, דיו שיומר הוא וחומשו מחולל על מאות הראשונות. למעשה הברייתא הזאת דיברנו עליה אתמול בשם חזקיה. חזקיה אתמול אמר לנו עצה, על אף שאי אפשר לבוא ולחלל פחות משווה פרוטה במעשר שני, אומר חזקיה, ובעצם זה ברייתא וזה לא לנו עכשיו, אבל הראשונים שואלים למה הגמרא לא מסייעת את חזקיה שזה ברייתא מפורשת. אבל כך נוקט חזקיה כמו הברייתא הזאת, שאם יש לו כבר פירות מעשר שני שהוא חילל בביתו, כיוון שלא מחללים בצמצום, אז הוא יכול לצרף את הפחות משווה פרוטה לחילול הקודם שלו, ביחד יש פה שווה פרוטה וזה מתחלל. לענייננו, דנה הגמרא בלשון של הברייתא. הברייתא אומרת דיו שיומר, יש כאן חידוש, דיו, מספיק לי שיומר. בישלמה למאן דאמר אין בחומשו, היינו דקטני דיו. דאף על גב דבדידי איתבי, כיוון דבחום של ליקה שפיר. אומרת הגמרא, אני מבין את השינוי לשון והביטוי דיו. למה? אם אני באמת אומר שבמעשר שלי יש שווה פרוטה, יש כמה פרוטות, אבל החומש אין בו שווה פרוטה, כאשר אין בחומש שווה פרוטה, אנחנו באים ואומרים שמכיוון שאין בו שווה פרוטה, אי אפשר לבוא ולחלל. אז יש פה חידוש, ואני משתמש בלשון דיו. אלא למאן דאמר, מיד, אלא למאן דאמר אין בו, מהי דיו? מה זה הביטוי דיו? היה צריך לכתוב את הברייתא כך, מעשר שני שאין בו שווה פרוטה, יומר הוא וחומשו מחוללים על מאות הראשונות. מה זה הביטוי דיו? אומרת הגמרא, זה הערה לשונית יפה, קשיא, אבל למה איפה נשארנו במחלוקת המוראים? האם כשאנחנו באים ואומרים שבפחות משווה פרוטה אי אפשר לבוא ולחלל על מאות, אין שווה פרוטה במעשר שני, או אין בחומש שווה פרוטה? זוהי שיטת רש"י, תוספות ורוב הראשונים. יש כאן עוד שיטה אחת מחודשת, דעת הרמב״ם בסוגיה. הרמב״ם למד אחרת פשט בסוגיה. עוד פעם, לפי פשטות הראשונים, כמו שאנחנו הסברנו את הסוגיה, אז הנידונו מתי אפשר לקחת את המעשר שני ולחלל אותו על המעות. הרמב״ם אומר שהסוגיה דנה בעניין אחר. מתי כשבאים ומחללים על המעות צריך להוסיף חומש? זה פשוט שבכל מצב, פשוט לנו שבכל מצב באמת מחללים מעשר שני, גם בפחות משווה פרוטה. אבל מתי יש דין של תוספת חומש? מחלוקת המוראים, האם יש תוספת חומש כאשר יש במעשר שני שווה פרוטה, אז מוסיפים חומש, אבל פחות משווה פרוטה בו לא מוסיפים חומש, או גם אם בתוך השווה, בתוך החומש עצמו, בתוך המעשר שני יש שווה פרוטה, אם החומש לא יגיע לכדי שהוא פרוטה, אז אנחנו פודים בלי להוסיף חומש. משהו מאיפה הבנת עד היום אחרת? איפה זה כתוב? מי מעשרו? אבל מי מעשרו? אותו מקור. תקרא את הגמרא לפי הרמב״ם, תראה איך זה נפלא. תנו רבנן, אם גאול יגאל איש מי מעשרו, מי מעשרו ולא כל מעשרו. מתי נאמר בתורה אם גאול יגאל איש מי מעשרו וחמישיתו יוסף עליו? מי מעשרו ולא כל מעשרו. לא כל מעשר מוסיף חומש. מתי כן מתי לא? פחות משווה פרוטה לא מוסיף חומש. ועל זה איתמר רבמי אמר אין בו שווה פרוטה אז לא מוסיף חומש, ורבסי אמר אין בחומשו. אותו גמרא, אותו קריאה, פשט אחר שיטת הרמב״ם. אומרת הגמרא היא באלו, מסתפקת הגמרא, חומשה מלגב או חומשה מלבר? כמה חומש צריך להוסיף? מאוד נפקא מינה. האם החומש זה חומש מבפנים או חומש מבחוץ? דהיינו, האם אם היה לי סחורה ב-20 אני מוסיף 4, חומש מבפנים, מחלק את ה-20, את הקרן ל-5, מוציא חמישית ומוסיף, או חומש מלחוץ? זאת אומרת, אני לוקח את הקרן, מחלק ל-4, והרבע זה הפנימי, שם אותו בחוץ, זה החמישית מבחוץ. איפה כתוב בפסוקים? מה זה חמישיתו? מתוך הקרן או מחוץ לקרן? אני קשה לי עם פסוקים, אני יודע. בעיה בגמרא. ישנו טוב. בעיה בגמרא. מה בעיה? איפה? מה החלק הקשה? מה?
הוא לא
מבין
מה 20, יכול להיות 80%.
למה 80? כן, ה-20 יהיה 80%, ודאי. כי אם אתה אומר שזה חומש מבפנים, מבחוץ, זאת אומרת אתה לוקח 20 מחלק ל-4, נכון? אז כמה זה יהיה מבחוץ? 25. אז כמה זה 20 מתוך 25? 80%, זה מה שהוא אמר. האם זה יהיה שישית או חמישית? זה הכל. רק אם אני אומר חומש מבפנים זה שישית מבחוץ, אם אני אומר רבע מבפנים זה חומש מבחוץ. אומרת הגמרא, יש מי שזה היום מחשב, לא צריך לדאוג. אומרת הגמרא, אבל זה הדין, זה הנידון. אומרת על זה הגמרא, אמר אבינה תשמע, מסתפקת הגמרא, תשמע. יש לנו ברייתא כזאת. הבעלים אומרים ב-20 וכל אדם ב-20. אנחנו מדברים על אדם שבא לבדות שדה שהייתה לו שדה אחוזה והוא הקדיש אותה. אז כשאדם בא לבדות, למעשה זה משנה בערכין, אני גם לא רוצה להסביר ערכין, אני מסביר רק מה שנוגע ממש להבנת הסוגיה, כי שמה זה סוגיה שצריכה הסבר. ברמה העקרונית התורה אומרת שאם אדם יש לו שדה אחוזה והקדישו שדה אחוזה, אז יש לזה פדיון קבוע. זה לא משנה איפה זה נמצא, אם זה קרקע מעולה, אם זה קרקע גרועה, אם זה במרכז העיר, אם זה מחוץ לעיר. התורה אומרת לפי שנות היובל נותנים פר סכום 50 כסף וכולי. אז שמה מבואר בערכין שמדובר במקרה כזה שכבר אין יובל נוהג, ומכיוון שהיובל לא נוהג אז פודים אותו בשוויו. ממילא כשעכשיו בא הבעלים לפדות, מי שמציע מחיר יותר גבוה הוא בעיקרון יכול לפדות את זה מההקדש. ההקדש מעמידים להקדש, אין מה לעשות עם קרקע, ההקדש צריכים כסף. אז ההקדש מציע את זה למחירה. אם הבעלים מופיע, וזה מה שכתוב פה, הבעלים אומרים ב-20, וכל אדם אומר ב-20, בא בן אדם זר ואומר, אני רוצה לתת על הקרקע 20, זה שדה אחוזה. הבעלים קודמים. למה? מפני שמוסיפים חומש, הכל זה אינטרס של הקדש. מכיוון שעכשיו הם מוסיפים חומש, אז הקדש מקבל יותר כסף. אז ברור שהבעלים קודמים. מה קורה? אמר אחד הרי עליי ב-21, הבעלים נותנים 26. הבעלים בא ואומר, אני רוצה לבדות ב-20. בא בן אדם זר ואומר, אני רוצה לבדות ב-21. חייב, לא רוצה, חייב הבעלים לבדות, ובכמה הוא פודה? ב-26, דהיינו. הרי מכיוון שהוא אמר 20, הוא צריך לתת חומש, וחמישיתו יוסף עליו. אז ממילא הוא צריך ברמה העקרונית לשלם 25, כדין חומש. אלא מה? אתה לא יכול לבוא ולהפסיד את הקדש. מכיוון שיש פה בן אדם שהציע 21, אז כשאתה מציע 20 בקרן אתה פחות. אבל מאידך לתת את זה לאדם הזר ב-21 אתה לא יכול, כי ההקדש יפסיד, הרי הוא נותן חומש. אז היום הוא חייב, לא רוצה, חייב לבדות ב-26. כי ב-25 זה טוב ביחס לחומש, ביחס לקרן הוא מזיק את הקדש. יש מישהו שהציע. זה בלי ריח. אז עוד פעם, אנחנו תמיד צריכים לדאוג לאינטרס של הקדש. אומר רש"י למעלה, שורה ראשונה, רש"י הראשון בעמוד, על קורחין, אומר רש"י, על קורחין ב-26. למה חייב לתת 26? שאי אפשר לתת לזה ב-1 ו-20, שנמצא הקדש נפסד בחמישה סלעים. חמישה סלעים, כתוב ככה פה. כתוב חמישה, אז זה חמישה כתוב. הלאה, נכון שיש תיקון, ובתיקון זה 4, אבל המסר הוא בהמשך. ולבעלים נמי לא פחתינן מן הקרן ששמע איש אחר. לבעלים נמי לא פחתינן, למה? כי אני לא יכול להפסיד את הקרן. הילקח נותנים כף א' לקרן וחמישה לתוספת, חומש הללויות. כמו כן, 22 הבעלים נותנים 27, ואם מישהו הציע 23 הבעלים נותנים 28, ואם מישהו הציע 24 אז הבעלים נותנים 29, ואם מישהו הציע 25 אז הבעלים נותנים 30. עד כאן. 26 כבר לא,
אבל ב-25 הם שווים.
עזרת השם, נתפלל להאריך ימים עד ערכי. זה התשובה האמיתית. הגמרא בערכי נותנת לזה וקימתא. הגמרא מעמידה ציור, למה באמת? הרי לכאורה ב-25 הם שווים. שורה תחתונה, אנחנו מחייבים את הבעלים לקחת ב-25, פלוס ה-5 על חשבון ה-20 ששם יש לו חומש. כי מה שמישהו אחר העלה בדמים, אני לא מחייב אותך לתת חומש. אבל על ההצעה שלך אתה צריך להוסיף חומש. כך מבואר במסכת ערכין. אבל כדי שכשנגיע לערכין לא נצטרך ללמוד הזהב, אז אנחנו לא מתעסקים בערכין, מתעסקים מה שנוגע לסוגיה שלנו. בסוגיה שלנו, מה אנחנו רוצים לברר? האם הקדש שנותנים חומש, חומש מלבר או חומש מלגב? אומרת הגמרא, שמע מינה חומשה מלבר, שמע מינה. אם אתה אומר שלפי חשבון של 20 הבעלים נותן 25, זאת אומרת שהחומש נעשה מבחוץ, שזה רבע מבפנים, ולכן התוספת היא 5 ולא התוספת 4, ולכן ב-29 הבעלים נותן, ב-24 הבעלים נותן 29, וב-25 הבעלים נותן 30. אז הנה אתה נמצא על חומש מלבר, שמע מינה. מה השאלה? כי אתה לא יכול לקוף אותי לשלם לפי המחיר שלך את החומש. זה לא הצעת מחיר שלי. אני מחייב אותך ביחס, אני לא מחייב אותך, אני לא יכול להפסיד את ההקדש. אז כדי לא להפסיד את ההקדש בקרן, אז אתה עכשיו צריך להוסיף בקרן. אבל החומש זה לא נוגע לסיפור. ביחס לחומש הפדיון הוא על פי 20. זה הגמרא בערכין, בעזרת השם. זה הגמרא בערכין. אומרת הגמרא, הנידון שלנו זה מחלוקת תנאים, כתנאי. הנידון הזה, האם זה חומש מלבר או חומש מלגב? כתוב ויסף חמישיתו עליו. צריך להוסיף חומש על הקרן. קודם דיברנו על הפסוק. אומרת הגמרא, רב יונתן אומר חמישיתו חומשו, סליחה, דילתי, שיהו וחומשו חמישה דברי רבי יושיע. מה זה בחמישיתו? קרן, קרן פלוס החומש. דהיינו שהחומש זה החלק החמישי, אז הקרן זה מתחלק לארבע, אז החומש זה מלבר ולא מלגב, מבחוץ ולא מבפנים. רב יונתן אומר חמישיתו חומשו של קרן, אז צריך להוציא מתוך הקרן, דהיינו אני מחלק את הקרן לחמש, ואת החלק החמישית את זה אני מוסיף מעל הקרן, דהיינו מבפנים. איבאילו מסתפקת הגמרא, חומש מעכב או אינו מעכב? שואלת הגמרא, מה קורה אם יש לי פירות מעשר שני, לקחתי את השווי של הקרן, חיללתי חמישית, עדיין הוא לא הוסיף, האם אפשר לאכול עכשיו את הפירות האלה מחוץ לירושלים כדין חולין, או שמא נשאר להם קדושת מעשר שני כל זמן שלא הבאת את החומש, ואי אפשר לאכול את זה מחוץ לירושלים? חומש מעכב או אינו מעכב? מה הספק? דלת בדלת פריק ואך נפשי מוסיף חומש, וממילא אלמה חומש לא מעכב, או דילמה ארבעה בחמישה פריק וחומש מעכב. אומרת הגמרא, מה צדדי הבעיה? האם אני אומר שבעצם חילול המעשר נישא בקרן, חומש זה דין על הבעלים, זה לא דין במעשר? הרי אם יבוא אדם זר מבחוץ וירצה לחלל את המעשר שני שלי, הוא לא מוסיף חומש. זאת אומרת שבעצם חומש זה לא דין במעשר, זה לא דין בחילול, זה דין בבעלים. אז ממילא החילול נעשה על ידי תשלום הקרן, דלת, דהיינו ביחס לחומש. החמישית זה תוספת שיש אך נפשי על בעלים, על נפשו, לא נוגע לדבר, אז ממילא זה כבר מחולל, אפשר לאכול מחוץ לירושלים. או גזרת הכתוב, שאם הבעלים פודה, מתי הוא יכול לבדות? רק שהוא נתן את החומש, ולא, הוא לא יכול לבדות, גזרת הכתוב. אומרת הגמרא, אמר רבי נתשמה, יש לנו משנה, מסכת דמאי, הדמאי אין לו חומש, הדמאי אין לו חודש חומש. זאת אומרת, אם אותו אמרת הלך ומחר את הפירות שלו, ועכשיו אותו אדם שקנה מהמארץ הולך להסתפק וחוזר ועושה סדר הפרשת תרומות ומעשרות, והמארץ הזה בא לבדות את הפירות שהיו שייכים לו, שאז זה פדיון בבעלים וצריך להוסיף חומש, אם זה פירות דמי שכל איסורו מדרבנן, לא מוסיף חומש ואין לו ביור. כמו כן דמי, אם אתה לא הגעת, אם לא ביארת, ביארתי הקודש מן הבית, אם הגיע סוף שנת הרבע, ארבע, וסוף שנת השבע, ועדיין הוא לא ביאר, ביאור מעשרות, זה לא מעכב. מדייק את הגמרא משמע, חומש אין לו, ביאור אין לו, אבל קרן יש לו, לבדות אותו צריך. מה היית אמר? מה ראית לחלק? למה אתה מבין שהפירות של המארץ, שעכשיו עשית את זה מעשר שני, זה קדוש בקדושת מעשר שני, זה לא נאכל רק בירושלים, ולכן זה צריך פדיון, ובכל זאת חומש לא, מה ראית לחלק בין קרן וחומש? מסתבר, מה הייתה מה? קרן זה מעכב בדור, הייתה איתה בדרבנן. קרן שאי אפשר בלי להוציא את הקרן לבוא ולחלל מעשר שני, אז גם בפירות שכל הקדושה היא רק מדרבנן, זה לעיכובה, לכן חייבים לבדות את הקרן. אבל חומש זה לא מעכב בדור, הייתה ליתה ודרבנן, חומש שכל עניינו זה לא לעיכובה, אז כיוון שכל הקדושה פה היא רק מדרבנן וכולו נמצא בספק, אז לא צריך בכלל לתת את החומש. לכאורה פשטנו מכאן שאין החנה מברגע שבן אדם הולך ופודה את המעשר שני שלו, גם אם עדיין הוא לא הוסיף את החומש, נתרקנה לה הקדושה והוא יכול לאכול את זה מחוץ לירושלים. על אף שתוספות הראשון בעמוד שואל שאלה חזקה מאוד שתתברר בדף נון זין. שמה בדף נון זין מבואר שאם אדם יש לו הקדש, אפשר לחלל הקדש שווה מנה בפרוטה. אני יכול לקחת הקדש שווה מנה ולחלל את זה. אנחנו את המעשר שני שלנו מחללים על פרוטה. אפשר לקחת, הגמרא אומרת בפשטות, לומד תופעות, שכמו שהגדה ששווה מנה, אפשר לחלל אותו על פרוטה, נבאר את זה בדף נוזיים, על אותו משקל לסתום ממעשר שני, וכך אנחנו נוהגים. אפשר לבוא ולקחת שווה מנה בפרוטה, אתה קונה פירות בשוק, אתה מעשר את זה על סמך שזה דמי, וכשאתה מעשר את המעשר שני שלו, אתה לוקח פרוטה ומחלל את הכל על פרוטה אחת, על אף שזה שווה כמה שקלים, שזה יכול להיות עשרות ומאות פרוטות. אפשר לחלל. אם ככה בא שואל תוספות, אני לא מבין את הבעיה של הגמרא, מה הגמרא שואלת? מה יקרה אם אדם הלך וחילל את הקרן ולא הוסיף עדיין חומש? הרי גם על פרוטה אחת הוא יכול לבוא ולהוציא את הפירות לחולין, ואפשר לאכול את זה מחוץ לירושלים. אז מה הנידון שלך? כך שואל תוספות. עונה תוספות, אכן כן. אם אני בא במפורש ואומר שאני מחלל את הקרן והחומש על פרוטה, חוקי. אבל אם אתה בא ואתה רוצה לחלל את הקרן ולא מזכיר את החומש, אבל זאת אומרת שאתה את החומש לא חיללת, האם פה אני בא ואומר שבאמת אפשר לאכול או לא? זה הדיון של הגמרא. והגמרא פשטה שכיוון שזה דרבנן, זה לא מעכב. אומרת הגמרא, לכאורה גם זה לימה קטנוי. על פנס, גם הנידון שלנו, שוב, האם כשפדיתי פירות מעשר שני, חיללתי פירות מעשר שני, נתתי קרן ועדיין לא נתתי חומש, האם זה מעכב ואכילה חוץ לירושלים או לא? נתן את הקרן ולא נתן את החומש. נתן את הקרן, אותו סיפור. יש כאן פירות מעשר שני. חילל בקרן ולא נתן את החומש. רבי אליעזר אומר יאכל, רבי יהושע אומר לא יאכל. אז הנה יש פה מחלוקת תנאים, האם זה ניתן לאכילה או לא ניתן לאכילה. אמר רבי, נראים דברי רבי אליעזר בשבת ודברי רבי יהושע בחול. בשבת, בשבת כובד שבת, עונג שבת. אז אני בא ואני אומר שגם אם הוא לא נתן עדיין את החומש, הפירות הם פירות חולין ומותר לאכול מחוץ לירושלים. בימות החול אני חושש לפשיעה, אני חושש שאם אתה תתיר לו עכשיו לאכול את הפירות לפני שהוא הוסיף את החומש, הוא כבר לא יוסיף שוב את החומש, ולכן לא נתנו לו רשות לבוא ולאכול חוץ לירושלים. מדייקת הגמרא לענייננו, מדקאמר נראים דברי רבי אליעזר בשבת, מכלל דפליגי אפילו בחול. זאת אומרת, המחלוקת היא גם בימות החול, שלפי רבי אליעזר זה ניתן לאכילה, רק אני נראה לי שהסיבה הגיונית, ואני יכול לקבל בשבת. מדי כאמר נראים דברי רבי יהושע בחול, מכלל דפליגי אפילו בשבת. אותו דבר לכיוון השני, מי לב בהסברה כמיפליגי, על פניו מהי מחלוקת התנאים? דרבי אליעזר סבר חום שלא מעכב. אז אם זה לא מעכב, מה לי שבת מה לי חול? אפשר לבוא ולאכול מחוץ לירושלים, הרי הוא חילל. מר סבר לעומת זה רבי יהושע סבר חומש מעכב, אז מה לי שבת מה לי חול? גם ביום שבת בינתיים זה קדוש בקדושת מעשר שני, וכי בגלל ששבת היום ואתה רוצה להנהג את השבת, אתה יכול לאכול פירות מעשר שני מחוץ לירושלים? אומרת הגמרא, אז הנה לכאורה הנידון דידן מחלוקת תנאים. אמר רב פאפה לא, אל תחבר, אין קשר. דכול עלמא חומש לא מעכב, אפשר לבוא ולומר שבאמת החומש זה לא לעיכובה, וברגע שהוא חילל את הקרן, הפירות הם פירות חולין ורשאי לאכול את זה חוץ לירושלים. אז מה המחלוקת רב לזר ורב ישוע? ואחה בחיישינה לפשיעותה כמפריגים, מה שהזכרנו קודם. האם אני חושש שבן אדם שלא ישלם עכשיו את החומש, יותר לא תראה ממנו חומש? ולכן מר סבא רבי יהושע אומר חיישינה לפשיעותה. אומר רבי יהושע, אדוני, על אף שמדין תורה ודאי שעל ידי שהלכת וחיללת בקרן אין על זה קדושת מעשר שני, באו רבנן ואמרו, כל זמן שאתה לא מוסיף חומש, אתה לא אוכל שבת וחול. בא רבי אליעזר ואומר, לא חיישים על הפשיעותה, מה פתאום? יהודי שיכול לאכול פירות מעשר שני, לא יגנוב ממעשר שני, הוא ישלם, הוא לא ישכח, אני לא חושש לפשיעותה. מעשר שני? הרי בכסף הזה הוא הולך לירושלים וקונה פירות, אז שורה התחתונה זה הכל כספי מעשר שני. לא, הוא יכול לתת לחבר שלו. המאפר שני מפסיד, המאפר שני, המושג מאפר שני. לא. זה גם, המאפר שני מפסיד, אנחנו לא יכולים לתת להפסיד מאפר שני, דיברנו אתמול, אי אפשר להפסיד מאפר שני. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, הכל מודים בהקדש שחילל, הועיל וגזברים טובים אותו בשוק. בא רבי יוחנן ואומר, המחלוקת שמצאנו בין רב לזר ורב ישע לגבי מעשר שני, האם אני חושש לקשיותה ולכן אני לא נותן לבוא ולאכול לפני שניתן החומש, או לא חושש לקשיותה, זה מחלוקת במעשר שני. אבל אדם שבא להקדש ורוצה לבדות דבר שהוא יקדיש, כשהתורה אומרת שאם אתה בא לבדות דבר שלך אתה מוסיף חומש, ברגע שהוא נותן את הקרן זה חולין, חומש בעיתו ובזמנו. האם מחר יהיה פשיעותה? אל תדאג, יש פה גזבר להקדש, הגזבר ירדוף אחריך, הוא ייקח את זה, אני לא חושש לפשיעותה, אלי בדקולה אלמה. אומרת הגמרא, מה אתה אומר? הוא בהקדש לא פליגי. אז אתה מבין שזה מחלוקת רק במעשר שני, אבל בהקדש אין מחלוקת. והתניה, יש לי ברייתא, נתן את הקרן ולא נתן את החומש, רבי אליעזר אומר חילל, והחכמים אומרים לא חילל. ואמר רבי, נראים דברי רבי אליעזר בהקדש, שבהקדש באמת אני בא ואני אומר שגם שהוא לא נתן את החומש החפץ הוא חולין, ודברי חכמים במעשר, שבמעשר כיוון שיש לנו שם את הבעיה של הפשיעותה, במעשר כל זמן שהוא לא נתן את החומש זה עדיין קדוש בקדושת מעשר שני. מכלל, מדייק את הגמרא, מכלל, זה פליגי אפילו במעשר. למה? מדקאמר נראים דברי חכמים בסר, ממכלל דהינו פליגי אפילו בהקדש. זאת אומרת, אם אתה אומר נראים דברי רבי אליעזר בהקדש, זאת אומרת שרבי אליעזר אומר את אותו דין גם לגבי מעשר, רק אנחנו מקבלים את זה לגבי הקדש. ואם אנחנו רואים שאומרים את זה לגבי מעשר או הקדש, אז זאת אומרת שהמחלוקת היא גם במעשר. רבי אומר שאתה טענת רבי יוחנן שלגבי הקדש כולל מלא פליגי, שעל ידי נתינת הקרן יצא לחולין, ולמייס זה מחלוקת, ולכן חוזרת הגמרא ואומרת, אלא היא יתמר, הכי יתמר, אם צריך להביא דברי רבי יוחנן כך צריך לומר. אמר רבי יוחנן, הכל מודים בשבת בהקדש שחילל. למה? חדה דכתיב וקראת לשבת עונג, ועוד הועיל וגזברים טובים אותו בשוק. מה כתוב פה? אומרת הגמרא, אליבא דאמת ודאי שזה מחלוקת תנאים. אליבא דאמת המחלוקת תנאים נמצאת גם בהקדש וגם במעשר שני. מה המחלוקת? האם חוששים לפשיעותה או לא חוששים לפשיעותה? מי שאומר שחוששים לפשיעותה, לא משנה בשבתות ולא משנה בימי החול, לא משנה בהקדש ולא משנה במעשר שני, לא משנה גזברים טובים אותו, אני חושש שברגע שאתה תיתן לו להשתמש בזה כחולין לא תראה את החומש. מי שאומר שלא חוששים, אז לא משנה גזברים טובים או גזברים אינם טובים, ימחול שבת, אדם שיודע שמוטל עליו לשלם להקדש חומש, הוא ישלם את החובות שלו, לא חושש לפשיעותה. כשאני בא לדון עלי בדיוכת עבר רבי ואומר להלוכה, הלוכה למה יפה, מה אני עושה? אומר רבי, אני צריך שני טעמים. אומר רבי, נראים דברי רבי יוחנן, אני צריך שני טעמים בכדי לבוא ולאפשר לך לאכול בתורת חולין. אז אם אני בא לדון בהקדש, הקדש יש א', עונג שבת. עונג שבת, נכון, יש גם במעשר שני, אבל במעשר שני אין גזבר שיתבע אותו, מה שאין כן בהקדש יש מעשר שיש גזבר שיתבע אותו. אז במקום כזה שיש גם את הפרה של עונג שבת, מה הוא יאכל בשבת? הוא צריך לענג את השבת, וגם גזבר תובע, אין מקום יותר רחוק לפשיעותה, שמה הקלנו ואמרנו שזה יש על זה תורת חולין והוא רשאי לאכול דווקא בשבת. תובע במעשר, אבל זה לא מספיק בשביל להתיר לאכול. סליחה, מה הקשר? מה הקשר בין מעשר לגזבר? מה הקשר בין גזבר למעשר? למה הוא לא תובע ממני ביטוח לאומי? כי הוא לא קשור. מה הוא קשור למעשר שני שלי? גזבר שייך להקדש, כשאני בא לבדוק מהגזבר, הוא רושם אצלו בפנקס, נשאר חייב חומש, אז יגיע גזבר, מה הפר שני, זה לא נוגע לאף אחד, זה ביני לבין קוני. הוא לא קשור, גם אם הוא יודע. הוא יכול לדעת או לא יודע, זה לא משנה, הוא לא צד בסיפור. אומרת הגמרא, אמר רבי בר חמא, אמר רבי בר חמא, שאלה ראשונה, הרי אמרו הקדש אינו מתחלל על הקרקע, ולמה? דרחמנא אמר ונתן הכסף הקם לו, צריך להיות דבר המיטלטל, ונתן הכסף הקם לו, דבר שמיטלטל מיד ליד, ולכן קרקע אי אפשר לבדות בהקדש חומשו מהו שיתחלל על הקרקע. אם עכשיו בן אדם הקדיש שדה אחוזה ובא לבדות את שדה אחוזתו, אמרנו שהוא צריך להוסיף חומש, את החומש הזה הוא יכול לשלם על ידי קרקע, או שהוא חייב לתת כסף, דבר המתלתל מיד ליד. כמו כן, שאלה שנייה, תרומה אינה משתלמת אלא מן החולין. אי אפשר לבדות תרומה בכסף. אני לא יכול להגיד שאני נותן לכהן עכשיו כסף במקום חיטים. ולמה? דרחמנא אמר ונתן לכהן את הקודש, דבר הראוי להיות בעצמו קודש. הכסף לא יכול להיות תרומה, חיטים, הפירות יכולים להיות תרומה. אז בתרומה אתה לא יכול לבוא ולשלם במקום את החיטים, במקום את הפירות, לתת בתמורה כסף, אלא אתה חייב לתת את הפירות עצמם. מה קורה עם החומש? מהו שישתלם שלא מן החולים? האם אני יכול לתת את החומש בכסף, או גם את החומש אני צריך לתת בפירות? שאלה שלישית, מעשר אין מתחלל על האסימון. מעשר שני, אי אפשר לחלל על כסף שיצא מהמחזור, או על אסימון שזה דבר כזה שאין לו צורת מטבע. למה? ברחמנא אמר וצרת הכסף בידיך. צריך שיהיה דבר שיש בו צורה, לרבות כל דבר שיש עליו צורה. חומשו, מעשר שני, שאני צריך לתת חומש, מהו שיתחלל על האסימון? שלוש שאלות שהגמרא מבררת, והתשובה, מה? כשאדם בא, יש דין שאם בן אדם אוכל תרומה בשוגג, אז אם הוא אכל במזיד הוא חייב מיטה בידי שמיים, אם הוא אכל בשוגג אז הוא צריך לתת קרן פלוס חומש. מוזכר ברשי בדף נ"ב עמוד ב, הרשי אחרון בעמוד, אומר רשי, וחומש זר האוכלן בשוגג דכתיב, ואיש כי יאכל קודש בשגגה וחמישיתו יוסף עליו. בנה עכשיו הגמרא ואומרת, דנה הגמרא, מה הדין? אם ככה, ניסינו לברר, א', לגבי הקדש, האם החומש מתחלל על קרקע, תרומה זר שאכל בשוגג, האם הוא יכול לתת חומש שלא מטבוע אלא מכסף, ועם מעשר שני אפשר לתת חומש בדבר שאין בו צורה. אמר, אומרת הגמרא, התגלגל מילתא ומטה לקמי דה רבא, התגלגלו הדברים ובאו לפני רבא. אמר לו, אמר קרא וחמישיתו יוסף עליו, לרבות חומשו כמותו. כל מקום שנאמר חומש נאמר עליו, לומר שדין החומש כדין הקרן. אז אם הקרן צריך להיות בדבר שיש בו צורה, אז החומש בדבר שיש בו צורה. אם אי אפשר קרקע, אז גם החומש אי אפשר קרקע, וכן הלאה. אמר רבינה, אף ענן המתנינה, יש לי ברייתא המפייעת, הגונב תרומה ולא אכלה. אדם שגנב תרומה והיא נשארה בעין, ועכשיו נתפס הגנב, הוא צריך לשלם כפל, משלם תשלומי כפל דמי תרומה. זאת אומרת, הוא מחזיר את הקרן, זה התשלום הראשון, עכשיו הוא צריך לשלם. מה הוא משלם? הוא משלם כמו שעולה לקנות תרומה. חולין אתה משלם 10 שקלים לקילו. תרומה, מי אוכל תרומה? כמה כהנים, והכהנים האלה צריך להיות כהן טהור ולא טמא, אין לזה שוק, אז המחיר בהתאם. אז כמה הוא משלם? כמו שמשלמים על דמי תרומה, דהיינו דבר זול. אכלה, מה קורה אבל אם הוא כבר אכל את התרומה? דהיינו יש פה אדם שבשוגג אכל תרומה, שצריך לשלם מעבר לכפל של הגניבה גם קרן וחומש, אז משלם שני קרנים, קרן אחד על מה שהוא אכל, קרן נוסף זה הכפל, פלוס חומש, כי הרי הוא זר שאכל תרומה, קרן וחומש מן החולין. והקרן הנוסף, הכפל דמי תרומה, מה כתוב על החומש? חומש והקרן מן החולין, מפירות דווקא. אומרת הגמרא, שמע מינה חומשו כמותו שמע מינה. אם אתה אומר שאת החומש אתה לא משלם לפי דמי תרומה, אלא צריך להביא פירות עצמם, זאת אומרת שהחומש מתנהג כמו הקרן. הנה סייעת למה שרבא אמר עליו, שחומשו כמותו. אמר רבא, למה? כמו קרן. זה לא נוגע. לא נוגע עכשיו להקר. ממה הוא משלם? דרשה אחרת. אומרת הגמרא. מדברים. אמר רבא, גבי גזל כתיב, פשוט לא יתמי, גבי גזל כתיב, וחמישיתיו יוסף עליו. אין כזה פסוק, אבל נגיד. וחמישיתיו, כי כשמסתכלים על הפסוק, הפסוק אומר, או מכל אשר יישבע עליו לשקר ושילם אותו בראשו, וחמישיתיו יוסף עליו לאשר הוא וכו'. לענייננו דבר אחד ברור. מדברים פה על שבועת הפיקדון. בן אדם לקח פיקדון, באים לתבוע את הפיקדון, הוא אומר זה לא בידי. נשבע שזה לא בידו, ואחרי זה הוא חוזר ומודה מיוזמתו, ואומר לנו נשבעתי לשקר, מביא קרן, חומש ואשם גזלות. כשהוא מביא חומש, כתוב פה, וחמישותיו בלשון רבים, דהיינו, שאם עכשיו הוא שילם את הקרן, ובאים לתבוע ממנו את החומש, הוא אומר שילמתי, נשבע לשקר, ואחרי זה חוזר ומודה, רבותיי, נשבעתי לשקר. החומש הופך להיות קרן, ומשלם שום קרן וחומש. נתן את הקרן, באים לתבוע ממנו את החומש, אומר שילמתי, נשבע לשקר, חוזר ומודה, החומש הופך להיות קרן, וחמישיתיו, יכול להיות כמה פעמים חמישיות שהוא משלם. ותנן, וכך למדנו במשנה, נתן לו את הקרן ונשבע לו על החומש, הרי זה מוסיף חומש על חומש, עד שיתמעט הקרן פחות משווה פרוטה. כל זמן שיהיה שווה פרוטה, הוא מוסיף חומש, כדי נשבע לשקר. יש לנו מקרה נוסף, ובאשם גזלות. מה קורה גבי תרומה כתיב? לגבי תרומה, איש כי יאכל קודש בשגגה ויסף חמישיתו עליו. אז כשאתה מסתכל בפסוק, הפסוק מדבר חמישית לשון יחיד, אין חומש על חומש, ואף על פי שבפסוק לא נאמר חמישיתיו, מכל מקום ותנן האוכל תרומה בשוגג משלם קרן וחומש. אחד האוכל, אחד השוטה ואחד הסך. אני לא אתעכב עכשיו, רש"י מזכיר את הגמרא ביומא, שאכילה בכלל שתייה, ושתייה שיחה בכלל שתייה, ושתייה בכלל אכילה, ורש"י מזכיר את המקור בפסוק, כתוב לנו, ואכלת לפני השם תירושך, שזה יין, אבל משקה נאמר דין של אכילה, ורש"י מביא אחרי זה ששיחה כשתייה, כתוב ותבוא כמים בקרבו, וכשמן בעצמותיו, אז השיחה בעצמותיו זה כמו מים בקרבו. לענייננו, בכל המקרים האלה, אחד האוכל, אחד השוטה ואחד הסך, דיינו, למה זה חשוב? כי אם אדם הלך וקילה קרן של תרומה, לקח תרומה, קטש אותה, הוא משלם קרן, הוא לא משלם חומש. חומש יש רק באופנים האלה, אכילה, שתייה, שיחה. אחד תרומה תורה ואחד תרומה טמאה. מה הוא משלם? חומשה, ואם אחרי זה הוא פגע בחומש, כי החומש הופך להיות תרומה, אז חומשה דה חומשה. זאת אומרת, מבואר פה במשנה שאני מתנהג עם תרומה גם חומש דחומש, על אף שבמקרה לכאורה אין לו מקור. מאידך גיסה, ולגאילו לגבי מעשר לא מכתב כתיב, אבל לגבי מעשר, מעשר שני, כשאדם פודה מעשר שני, הוא מוסיף חומש. מה קורה עכשיו אם הוא רוצה לבדות את מה שהוא פדה? רוצה להעביר, הוא פדה את זה עכשיו מפירות לכסף, ועכשיו הוא רוצה לעשות מכסף זהב, פדה לנחושת, רוצה מהנחושת לעשות כסף, ואילו גבי מעשר לא מכתב כתיב, אין פסוק כזה, ולא מתנתנה, אין משנה כזאתי, ולא איבאי איבוי אלן, גם אין לנו הווה אמינה כזאת. ולמה? לבוא ולומר שיהיה חומש על החומש. ולמה? כי אין לו אח ורע במקרא. אז דבר שאין לו רמז במקרא, אין הווה אמינה לבוא ולומר שיהיה בו דיני חומש. מה פירוש? למה? נחושת לכסף אפשר. מחלוקת. הגמרא חזרה בה. הגמרא חזרה מכסף שון. חשבנו בית שמאי. ומה יש הגמרא חזרה בה? אין דין שכסף שון ולא כסף שני. אומרת הגמרא, גבי הקדש, מה הדין לגבי הקדש? כתיב, אם המקדיש יגאל את ביתו, דיברנו, אם אדם הלך ונתן את שדה אחוזה ועכשיו הוא בא או את בית ורוצה עכשיו לגאול את זה, ויסף חמישית כסף ערכך. מה כתוב בפסוק? לשון יחיד, חמישית. ותנן הפודה את הקדשו, מוסיף חומש, ושאלתנו, חומשה תנן, חומשה דחומשה, לא תנן. מה הדין? האם לגבי הקדש גם יהיה חומש על חומש, או לגבי הקדש לא יהיה חומש לחומש? מה הספק? גבי תרומה כתיב ויסף, ובתרומה כבר אמרנו שיש חומשה דחומשה. גבי קודש נמי הכתיב ויסף, אז יש לי פה גזרה שווה, זו אותו הוספה, חומש לחומש. או דילמה גבי תרומה כתיב ויסף, ישקלת לי לבב דה ויסף, ושדית לי על חמישיתו, ולחמישיתיו, ולכן יש כאן רבים, חמישיות הרבה, אנחנו מיד מסבירים. גבי הקדש כתיב ויסף חמישית, אף על גב דחי שקלת לי לבב דה ויסף, ושדית לי על חמישית, סוף סוף וחמישיתו, לשון יחיד ולא לשון רבים. יש לנו גמרא במסכת יומא. בגמרא בדף ממחת מבואר שיש מושג שנקרא גורעים, מוסיפים ודורשים. גורעים, מוסיפים ודורשים. אני גורע ממילה אחת אות, לוקח את האות הזאת, מוסיף על מילה אחרת, והופך את זה לדרשה. אז אם אני מסתכל לגבי תרומה, למה באמת על אף שבתורה כתוב חמישיתו? אז אם כתוב חמישיתו זה לשון יחיד, והמשנה אומרת שיש חמישיות הרבה, למה שיהיה חמישיות הרבה? כי יש מקום לדרשה, לוקחים את הויסף, לוקחים את הווס, שמים בסוף המילה חמישיתו, זה הופך להיות חמישיתיו, אז יש כאן לשון רבים. אבל כשאני לוקח את ההגדה, בהגדה שכתוב חמישית, שים את הוו של ויסף בהקדש בסוף, תקבל חמישיתו, זה עדיין לשון יחיד. על אף שיכלנו לומר, אולי תיקח את הוו, תשים לפני הטף, ואז יהיה חמישיות ויהיה לשון רבים, אז זה כבר מבואר בגמרא ביומא, שהכלל של גורעים, מוסיפים ודורשים, זה רק או תחילת מילה או סוף מילה. באמצע מילה לא גורעים ומוסיפים ודורשים. אם ככה, האם אני דורש יוסף יוסף ולכן יהיה פה דין של חמישיות הרבה, או שמה אני אומר לא, מכיוון שכאן גם אם אני ארצה לדרוש את הפסוק אין לי מקום לדרוש לשון רבים, אז באמת יהיה תמיד רק חומש אחד ולא יותר. עונה הגמרא, אמר לרב פאפי לרבינה, הכי אמר רבה, חומש כתחילת הקדש דמי, ולכן אם חומש כתחילת הקדש, אומר רשי, סליחה, ותיפוקלי, דילגנו, ותיפוקלי דעה ולהקדש איני. שואלת הגמרא, יש לי שאלה. הרי בעצם מה קרה פה? היה לי פה קודם דבר קדוש, ואני עכשיו הולך ומחלל אותו, מעביר אותו למקום אחר. שואלת הגמרא, מה אתה שואל אם יש עוד חמישית? ותיפוקלי דעה והקדש איני. הרי זה לא קדושת פה, זה העברה של קדושה. ואמר רבי שועה בלוי, הקדש ראשון מוסיף חומש, על הקדש שני אין מוסיף חומש. מחר אנחנו ננתח את הדברים, אבל רבי שועה בלוי אומר שעל הקדש שני לא מוסיף חומש, אז מה הווה מינה? אמר לרב פאפי לרבינה, הכי אמר רבה, חומש כתחילת הקדש. זה לא דומה. חומש דומה לתחילת הקדש. למה? כי קודם לא היה חומש. את החומש אתה לא מעביר קדושה, אתה מייצר דבר חדש. אז אולי באמת יהיה לו דין של חמישיות הרבה. אומרת הגמרא, מי הווה עלה? אמר רב תביאו ממשמי דאביי, אמר קרא, ויסף חמישית כסף ערכך. מחיש, מקיש חומשו לכסף ערכו. מה כסף ערכו מוסיף חומש? אף כסף חומשו, נמי מוסיף חומש, ולכן יהיה לזה גם חומשה דחומשה.